שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קפה במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום מסיבות שונות לא הצלחנו לסיים את השיעור, ויש לנו רב אורח, הרב עמיחי מאיר, אנחנו מאוד מודים לו על זה, כל טוב.
שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את מסכת ברכות דף קפה באתר sinai.org.il. השיעור היום מתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון נעסוק בעניינים שונים לגבי צועה מרגליים וערווה בקריאת שמע. בחלק השני נדבר על ספר תורה ותפילין במקום של תשמיש. בחלק השלישי נדבר על הטובל במים והגיע הזמן קריאת שמע. ובחלק הרביעי נדבר על תפילה משום קרי ללימוד תורה כאשר יש טומאה נוספת שהיא חמורה יותר. אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שהוא יהיה החלק העיקרי. עניינים שונים לגבי צוער מרגליים וערווה בקריאת שמע. נראה תשעה נושאים שונים כאלה. הנושא הראשון, ומה קורה כאשר רק היד מלוכלכת מצועה או שהיא מונחת בבית הכיסא? האם נאמר שזה כבר בעייתי לקריאת שמע או שזה רק איבר אחד, אז זה לא בעייתי. אז רב הונא אומר שמותר לקרות קריאת שמע במצב כזה. והנימוק שלו זה מהפסוק כל הנשמה תהלליה, כלומר שרק החלק שמהלל זה שזה הפה והחותם הם החשובים. אבל אם זה רק היד אז זה לא מפריע. ורב חיסדא סובר שאסור לקרות קריאת שמע, והוא מביא את זה מהפסוק של כל עצמותי תאמרנה השם יקמוך, כלומר כל הגוף משתתף בעניין. הנושא השני זה הרחקה מריח רע לקריאת שמע וגם לתפילה וללימוד. וזה מתחלק לשתי אפשרויות. אפשרות אחת זה ריח שיש לו מקור פיזי שהוא מפיץ את הריח. ואז אומר לנו רב הונא שצריך להרחיק דלת אמות מהמקור עצמו. ולא חשוב לנו איפה נגמר הריח, אלא צריך להרחיק דלת אמות מהמקור של הריח. הרב חיסדא אומר שצריך להרחיק דלת אמות ממקום שקלה הריח. הגמרא מביאה ברייתא שהיא כרב חיסדא, שאומרת שמרחיקים באמת ממקום שקלה הריח, וגם הברייתא הזאת מדברת על צועת חיות שונות, חזירים ותרנגולים וכלבים, וגם צועה שבהשפעה שיש לה ריח רע שצריך להרחיק ממנה דלת אמות, אלא אם כן הדבר המפיץ את הריח הוא גבוה או נמוך 10 טפחים, שאז אפשר לשבת ליד ולקרוא. לגבי צועת חיות, יש שתי דעות בברייתאות, האם בכל מקרה זה אסור, או רק כאשר הצועה הזאת היא ביחד עם אורות לצורך עיבוד האורות. זה לגבי ריח שיש לו מקור פיזי. לגבי ריח שאין לו מקור פיזי, כלומר שמגיע מהפכה, אז רב ששת אומר לנו שללימוד תורה בכלל אין בעיה, כאשר מדובר בהפכה של חברו, והוא מביא ראיה מרב שאצלו ישנו, על אותה מחצלת ישנו וגם למדו, וודאי אלה שישנים מפיחים, סימן שאין בעיה ללמוד ליד הפכה. אבל כאשר מדובר בהפכה של אותו אחד שלומד, אז זה בעייתי. זה לגבי לימוד תורה. לגבי קריאת שמע, יש בעיה בכל מקרה. הנושא השלישי, הוא צועה עוברת, כלומר ניידת, הצועה הולכת, מישהו לוקח איזשהו כלי עם צועה בתוכו ועובר. האם זה בעייתי לקרוא קריאת שמע במצב כזה? אז הבעיה אומר שמותר לקרות כנגדה קריאת שמע, והוא מוכיח את זה מדין אחר של טומאה, שאדם שהוא טמא והוא נמצא מתחת לעץ, אז בגלל אוהל הטומאה הזאת מטמאת אדם טהור שיהיה מתחת לעץ, אבל שם רואים שרק כאשר הטמא עומד, אז הטומאה באמת מטמאת באויל, אבל אם הוא הולך והטהור רק עומד, אז הטהור איננו נטמא. רבה חולק ואומר שאסור אצלנו בקריאת שמע לקרות קריאת שמע כאשר הצועה היא עוברת, והוא דוחה את הראיה של הבאי, כי הוא אומר שמשם אין ראיה, כי שם באמת העניין תלוי בקביעות. הרי כתוב הפסוק בדד ישב, המצורע בדד ישב מחוץ למחנה, והטומאה תלויה בקביעות, ולכן באמת אם הוא נייד, אז היא לא מטמאת. אבל אצלנו זה לא תלוי בקביעות, ובכל מקרה זה מטמא. רב פאפה מוסיף לנו בעניין הזה, שפה של חזיר, שהוא תמיד מלוכלך בצועה, הוא נחשב כצועה עוברת, כי החזיר הוא נייד, והחידוש הוא שאפילו כשהוא עלה מהנהר, החזיר הזה, והוא לכאורה אמור להיות נקי, בכל זאת אנחנו נכנסים לפה שלו כצועה עוברת. הנושא הרביעי הוא ספק, מה קורה בספק צועה, או ספק מרגליים שנמצאים, ואנחנו לא בטוחים אם זה צועה או מרגליים, אז מה יהיה הדין? אז לגבי ספק צועה, אומרת לנו גמרא, שאסור. כאשר יש שם שתי אפשרויות, או שתמיד אסור, או שיש חילוק בין האם זה נמצא באשפה או בבית. שאם זה נמצא בבית, אז פחות סביר שזה צועה, ואם זה נמצא באשפה, ולכן זה מותר, ואם זה נמצא באשפה, אז יהיה אסור. לגבי ספק מרגליים, הם מותרים. לפי הלישנה השנייה, אפילו כשנמצאים באשפה. ולמה? מכיוון שהתורה בעצם מסרה לנו רק מי רגליים בזמן שהם יוצאים מהגוף. אבל לאחר שהם כבר נמצאים על הרצפה, אז התורה לא אסרה, ואין צורך לחסות אותם. רואים את זה מסתירה בין הפסוקים, שבפסוק אחד כתוב, וכיסית את צעתך, כלומר שצריך לחסות, בפסוק אחר כתוב, רק ויצאת שם החוץ, כלומר לא צריך לחסות. ומסבירים שבאמת בצורה צריך לחסות, ומי רגליים אין צורך לחסות. אז מהתורה בעצם אין איסור לקרוא קריאת שמע ליד מי רגליים שנמצאים על הקרקע, ורק חכמים גזרו. וכשחכמים גזרו, הם גזרו רק על ודאי ולא על ספק. הנושא הבא הוא עד מתי צועה או מי רגליים שנמצאים על הקרקע אוסרים לקרוא קריאת שמע כנגדם. אז לגבי מי רגליים, אז רב יהודה בשם שמואל ורב ברחנה בשם רב יוחנן ואולה אומרים שכל זמן שמטפיחים, כלומר כל זמן שהמי רגליים האלה רטובים, אז הם אוסרים. אבל אחרי שהם כבר יבשים, אז אין בעיה לקרוא קריאת שמע לידם. לעומת זאת גניבה בשם רב אומר שכל זמן שרישומה ניכר, כלומר שרואים את הכתם, אז אסור לקרוא קריאת שמע לידם אפילו שזה כבר יבש. הגמרא מנסה לתלות את העניין הזה של מי רגליים במחלוקת תנאים. כי יש ברייתא שאומרת שמי רגליים שנשפכו, אז תנא קמא אומר שאם הם נבלעו בקרקע אז מותר. ולכאורה ההבנה היא שבעצם הם סוברים שכל זמן שרישומן ניכר אסור אפילו שהם יבשים. רק שהם נבלעו וכבר לא רואים אותם, אז מותר לקרוא קריאת שמע לידם. לעומת זאת רבי יוסי אומר שכל זמן שמטפיחים אסור. זאת, ומפה לכאורה שאפילו כשרישומן ניכר, אם הם לא מטפיחים, זה כבר יהיה מותר. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שיכול להיות שלכולי עלמא רישומן ניכר מותר, והמחלוקת היא בתוך מטפיחין האם צריך תופח על מנת להטפיח, כלומר האם צריך רטיבות כזאת שגם יכולה להרטיב דבר אחר כדי לאסור בקריאת שמע, או שכל רטיבות שהיא כבר אוסרת. זה היה לגבי מרגליים. לגבי צועה, אז אנחנו רואים פה כמה דעות. רב יהודה בשם רב סובר עד שיקרמו פניה, כלומר שהחלק החיצוני כבר יגליד, וכן רואים בסיפור עם רבינה ורב לפי אחת לפי הלישנה הראשונה. רב רב הונה בשם רב מביא דעה אחרת שאפילו כחרס אסורה, אפילו כשהצועה יבשה כבר כמו חרס היא עדיין אסורה. ולגבי מה ההגדרה הזאת של כחרס, אז יש שתי דעות. רב ברחנה בשם רבי יוחנן אומר כל זמן שזורקה ואינה נפרחת, כלומר בזריקה היא לא מתפוררת, אז היא עדיין אסורה, לעומת זאת אחרי זה היא כבר תהיה מותרת. ויש דעה אחרת שאומרת שכל זמן שגוללה ואינה נפרחת, כלומר שמגלגלים את הצועה הזאת והיא לא מתפרקת לפירורים, אז היא אסורה, ואחר כך היא תהיה מותרת. דעה שלישית מופיעה בסיפור עם רבינה ורב, לפי לישנה שנייה, שעד שיש סדקים, כשיש סדקים בצועה, אז היא כבר מותרת. רבה מסכם לנו הלכתה, שצועה כחרס אסורה, ומי רגליים כל זמן שמטפיחים, אז אסור לקרוא לידם קריאת שמע. נושא הבא, שמופיע בהמשך בדף קפה עמוד ב', זה לגבי כיסוי הצועה בדבר שקוף, כיסוי שהוא שקוף, שמצד אחד היא מחוסה, ומצד שני רואים אותה. אז אומרת הגמרא שלצועה זה מועיל, כי באמת מה שצריך בצועה זה כיסוי, ואז אם זה כיסוי אפילו שהוא שקוף, זה מכוסה. לעומת זאת לערווה, כשרוצים להסתיר את הערווה, לא מועיל כיסוי שקוף, כי שם מה שצריך זה לא לראות, כמו שאומר הפסוק, ולא יראה בך ערווה דבר, ובכיסוי שקוף הרי רואים. הנושא הבא הוא ביטול צועה ומי רגליים. כלומר, כשהצועה ומי רגליים נמצאים, אנחנו רוצים עכשיו לבטל אותם ולקרוא לאדם קריאת שמע. אז לגבי צועה, אז אומרת הגמרא שאם יש צועה כלשהו, אז אביי אומר שאפשר לבטל אותה ברוק, כלומר לירוק עליה ואז היא מתבטלת, ורבה מחדל את זה ואומר שדווקא ברוק שהוא עבה וסמיך. לגבי צועה בגומה, אז רבה אומר לנו שאפשר להניח את הסנדל על הגומה ולקרוא קריאת שמע. לגבי מה קורה אם הצועה נדבקת לסנדל, אז הגמרא משאירה את זה בטקו, האם מותר לקרוא קריאת שמע ככה או לא. לגבי ביטול של מי רגליים, אז אומרת הגמרא יטיל לתוכן מים. ואיזה כמות של מים אפשר להטיל כדי לבטל? אז הדעה הראשונה היא כלשהו, ורבי זכאי אומר שצריך רביעית מים. וכאן יש מחלוקת המוראים, איך להעמיד את המחלוקת הזאת. רב נחמן אומר שהמחלוקת היא כאשר מי הרגליים קדמו והיו ראשונים, ואז שופכים את המים הרגילים. אבל אם המים הרגילים הם קדמו, אז כולם יסכימו שכלשהו זה מספיק, מכיוון שכל טיפה של מי הרגליים שנופלת לתוך המים שכבר נמצאים, היא בטלה. לעומת זאת רב יוסף אומר, להפך, שהמחלוקת היא כאשר המים קדמו, אבל אם מי הרגליים קדמו ועכשיו מטילים לתוך המים, אז לכולי עלמא צריך כמות של רביעית, ואותו רב יוסף גם פסק כרבי זכאי, שצריך רביעית. הנושא הבא זה ערווה של גוי. הוא נזכר כאן כבדרך אגב. אומרת הגמרא שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד גוי שהוא ערום, ומה החידוש פה? כי הייתה הווה מינה להגיד שמכיוון שכתוב הפסוק אשר בשר חמורים בשרם, אז אולי בעצם הם לא, הערווה שלהם אינה נקראת ערווה. כמה שמלן שבכל זאת זה אסור, כי גם אצלם זה נקרא ערווה, מביאים את זה מהפסוק של בני נוח שכתוב וערוות אביהם לא ראו. הנושא הבא זה מה קורה עם כלי של צואה או של מי רגליים, גרף של ראי או עבית של מי רגליים. אז רבי שמעון בן אלעזר אומר לנו שאסור לקרוא לאדם קריאת שמע, ואין הבדל אם המיטה מפסיקה בין האדם הקורא לבין הכלי, או שהיא לא מפסיקה. ולא עוזר להתרחק מהכלי הזה, אלא צריך או להוציא אותו מהחדר, או להניח אותו תחת המיטה. לעומת זאת, רבי שמעון גמליאל אומר, שאם המיטה מפסקת, אז אין בעיה, וכשהמיטה לא מפסקת, אז יש להרחיק 400. רב פוסק הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ורבה אומר שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. לגבי ההנחה תחת המיטה, שהזכרנו את זה כאחד מהפתרונות, אז אומרת הגמרא שאם המרווח בין המיטה לקרקע הוא פחות משלושה טפחים, אז זה ודאי טוב, כי זה נחשב כלבוד וכאילו שהדבר הזה הוא טמון באדמה. אם המרווח הוא מעל 10 טפחים, אז ודאי לא טוב, כי זה גבוה מדי, ואם המרחק הוא בין 3 לבין 10, אז זה נשאר בספק. הנושא האחרון בעניין הזה הוא לגבי ההרחקה 400. המשנה הרי הזכירה שמרחיקים ימי רגליים ומהצועה 400, והגמרה מחדלת לנו את זה ואומרת ש400 זה דווקא כשהם מאחורינו, אבל אם הם לפנינו ואנחנו רואים אותם, אז זה לא טוב, לא מספיק 400, וצריך להרחיק כמלוא עיניו כדי שלא לראות אותם. מקשים על זה ממרא שאומרת שמותר להתפלל כנגד בית הכיסא, בריחוק 400 בלבד, וכנגד הכוונה שבית הכיסא הוא לפנינו, אז איך מספיק פה רק 400? ולכאורה יש בבית הכיסא צועה. אז מתארץ לגמרי שני תירוצים. תירוץ אחד שמדובר בבית כיסא שאין בו צועה. אבל יש דחייה לתירוץ הזה, כי מופיע שבית כיסא הוא בעייתי בכל מקרה לכשעצמו גם כשאין בו צועה. ולכן מתרצים תירוץ אחר שמדובר בבית כיסא חדש, שבעצם עדיין לא השתמשו בו. ואז, למרות שכבר הזמינו אותו והכינו אותו להיות בית הכיסא, מותר בכל זאת להתפלל כנגדו, ורק בתוכו ממש אולי אסור מעצם ההזמנה שהזמינו אותו. הערה רק בעניין הזה של בית הכיסא, שבית כיסא שבו הצועה מתגלגלת למטה, ככה היה בית הכיסא של הפרסים, והיא מתגלגלת למטה למקום רחוק, אז בעצם בית הכיסא הזה נחשב כסתום ואין איתו בעיה. עד כאן החלק הראשון. החלק השני, הוא עוסק בנושא של ספר תורה או תפילין במקום של תשמיש. אז אומרת הגמרא שאסור לשמש בבית שיש בו ספר תורה או תפילין עד שיוציא אותם או שיחסה בכיסוי כפול. לגבי הכיסוי הכפול, אז הבאי אומר לנו שדווקא כשאחד הכיסויים הוא אינו הכלי הקבוע, אז מועיל כיסוי שני כדי לחסות. אבל אם שני הכיסויים בעצם כיסוי קבוע של הדבר הזה, אז זה לא נחשב כיסוי כפול. רבה אומר לנו שאם יש גלימה שמוטלת על ארגז של ספרים, אז זה בסדר. הארגז הוא אמנם הכלי הקבוע של הספר, אבל הגלימה היא לא. ולכן לפי העיקרון של הבאי, אז זה בסדר. רבי יהושע בן לוי מוסיף לנו שגם מחיצה 10 מועילה להפריד מספר תורה אם רוצים לשמש בבית. אבל מר זרוטרא מחדל את זה ואומר דווקא כשאין לו בית אחר ללכת אליו. עד כאן החלק השני. החלק השלישי עוסק בתובל במים והגיע הזמן קריאת שמע. אז המשנה אמרה לנו שאם ירד לטבול ויכול להספיק לעלות ולהתכסות ולקרוא קריאת שמע לפני הזריחה, אז יעשה כך. אבל אם לא יכול להספיק, אז יתכסה במים ויקרא. אז קודם כל, איך זה משליך על הנושא של זמן קריאת שמע? ראינו מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע לגבי זמן קריאת שמע, אז לכאורה המשנה כאן היא כדעת רבי אליעזר שאומר שזמן קריאת שמע הוא עד הזריחה. אבל דוחה הגמרא ואומרת שיכול להיות שזה כן מסתדר כרבי יהושע שהזמן הוא עד 3 שעות, אבל בכל זאת יש עדיפות לתפילה כוותיקין שגומרים את קריאת שמע עם הזריחה. לגבי הכיסוי במים, אז אומר לנו רבי אלעזר, וכן גם יש אומרים בברייתא, שמדובר על מים אחורים, וזה כדי שלא יהיה את המצב של ליבו או עקבו רואה את הערווה. לעומת זאת, תנא קמא בברייתא אומר שאפשר גם במים צלולים, כי לפיו אין בעיה לא של ליבו ולא של עקבו רואה את הערווה. לגבי עקבו, יש לנו כאן הרחבה, אז שתי אפשרויות איך לומר את ההרחבה הזאת. אפשרות אחת, שלגבי עקבו רואה את הערווה, אז מותר, ולגבי עקבו שנוגע בערווה, אז מחלוקת הבאי ורבה, הבאי אומר שאסור, ורבה אומר שמותר. האפשרות השנייה, להעמיד את מחלוקת הבאי ורבה, היא הפוכה, ואומרת שלגבי נוגע, כולם מסכימים שאסור. לגבי עקבו רואה את הערווה, אז הבאי אומר אסור, ורבה אומר מותר, ורבה משתמש בביטוי הידוע שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואנחנו קשה לנו מאוד להקפיד על הדבר הזה שהעקב לא יראה את הערווה, ולכן זה מותר. ומסכם את הגמרא הלכתה, נוגע אסור ורואה מותר. החלק הרביעי והאחרון, הוא עוסק בתבילה משום קרי שראינו שעזרה תיקן תבילה לבעלי קרעים ללימוד תורה, אבל מה קורה כאשר יש לאדם טומאה נוספת חמורה יותר שהתבילה הזאת לא יכולה לעזור לה. אז אומרת את זה המשנה שזב שראה קרי, אז יש לו גם טומאת זיווה שלגביה התבילה לא מועילה עד שהוא לא יספור שבעה נקיים, ואותו דבר נידע שפלטה שכבת זרע, גם כן התבילה לא מועילה לה כרגע עד שהיא לא סופרת, ומקרה שלישי משמשת שאז יש לה את הקרי, אבל היא גם ראתה נידה. אז נחלקו במשנה תנקמה ורבי יהודה. תנקמה אומר שצריכים תבילה על הקרי בשביל לימוד תורה, כי לגבי הלימוד תורה התבילה הזאת כן מועילה, ולא מפריע לנו שיש טומאה אחרת שהיא חמורה. ולפי רבי יהודה פטורים, כי ממילא יש להם טומאה חמורה שהתבילה לא מועילה להם, אז גם אין צורך לטבול לצורך הלימוד תורה. שואלת הגמרא, מה יקרה במקרה ההפוך? המשנה דיברה על זב שראה קרי, כלומר קודם הייתה טומאת הזיבה ואחר כך הוא ראה קרי. מה יקרה במקרה ההפוך, שקודם הוא היה בעל קרי ואחר כך הוא ראה זיבה? אז מביאה הגמרא שתי אפשרויות לגבי מה יאמר רבי יהודה במצב הזה. אפשרות אחת, שרבי יהודה במקרה הזה יחייב ולא יפתור כמו במשנה. למה? כי כאן היה לנו שלב שאדם היה בעל קרי והתבילה הייתה מועילה לו ופותרת את כל הבעיות שלו, ורק אחר כך הגיע השלב של הזיבה. אפשרות אחרת אומרת שרבי יהודה לא יחלק, וכמו שהוא פתר במשנה, הוא יפתור גם כאן. הגמרא מוכיחה כאפשרות השנייה שרבי יהודה פותר בכל מקרה, והיא מוכיחה את זה מהמקרה של השלישי במשנה, של משמשת שראתה נידה, ששם קודם הייתה לה את העניין של הקרי, ששם התבילה הייתה יכולה להועילה, ורק אחר כך הגיעה הטומאת נידה, שיש לגבי התבילה לא מועילה, ובכל זאת רבי יהודה פתר. עד כאן נסכם את מה שראינו היום. אז ראינו ארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו עניינים שונים לגבי צואה ומי רגליים וערווה בקריאת שמה. דיברנו על מה קורה כאשר רק ידו מלוכלכת מצואה ומונחת בית הכיסא. ראינו שתי דעות, האם רק היד זה בעייתי או שאם זה רק היד זה לא בעייתי. דיברנו על הרחקה מריח רע לקריאת שמה. דיברנו על ריח שיש לו מקור פיזי, מחלוקת האם צריך להרחיק 400 מהמקור או ממקום שקל להריח. דיברנו על ריח שאין לו מקור פיזי. כלומר הפכה, וראינו חילוק של לימוד תורה והפכה של חברו אז אין בעיה, אבל משל עצמו יש בעיה, לקריאת שמה יש בעיה בכל מקרה. דיברנו על מה קורה עם צועה שהיא עוברת, אז ראינו מחלוקת הבאי ורבה, הבאי אמר שמותר לקרות כנגדה קריאת שמה, ורבה אמר שאסור, ורפה פה הוסיף לנו תנן של פי חזיר שמלוכלך בצועה, שהוא כמו צועה עוברת. דיברנו על הנושא של ספק בצועה ומרגליים, אז ספק צועה היא אסורה, ספק מרגליים הם מותרים, מכיוון שמדאורייתא בכלל מרגליים היו אסורים רק כשהם בזמן הקילוח עצמו, ורק החכמים גזרו עליהם כשנמצאים על הקרקע, ואז החכמים לא גזרו במצב של ספק. דיברנו על הנושא של עד מתי הצואה ומרגליים אסורים. לגבי מרגליים ראינו שתי דעות, או דעה שכל זמן שמטפיחים, או דעה שכל זמן שרישומן ניכר. ראינו לגבי צואה שעד מתי, עד שיקרימו פניה, ויש דעה שאפילו כחרס היא אסורה, ויש דעה שכשיש בסדקים אז זה כבר מותר. וסיכמנו את ההלכתה שצואה כחרס אסורה הוא מרגליים כל זמן שמטפיחים. דיברנו על נושא של כיסוי שקוף, שלצואה הוא מועיל כי מה שצריך זה כיסוי, ולערווה הוא לא מועיל כי מה שצריך זה לא לראות. דיברנו על נושא של ביטול צואה ומרגליים, אז בצואה כלשהו מבטלה ברוק, ולגבי צואה בגומה אפשר להניח סנדל, ולגבי מרגליים מטילים מתוך המים, כאשר היו שתי דעות, האם זה כלשהו או האם זה רביעית, והיה שתי אפשרויות להעמיד את זה, האם המחלוקת היא כאשר מי הרגליים קדמו, או שהמחלוקת היא כאשר המים קדמו. דיברנו על ערווה של גוי, שאסור לקרות כנגרה קריאת שמה, כי זה נקרא ערווה. דיברנו על נושא של גרף של רעי ואבית של מי רגליים, מחלוקת רבי שמעון בן אלעזר, אסר לקרוא לאדם קריאת שמה, לא משנה האם המיטה מפסיקה או לא, ורבי שמעון גמליאל חילק ואמר שכשהמיטה מפסיקה אין בעיה, וכשהיא לא מפסיקה, יש להרחיק דלת אמות. לגבי הפתרון של הנחת אחת המיטה, ראינו שפחות משלושה טפחים זה ודאי טוב, מעל 10 טפחים זה ודאי לא טוב, ובין לבין זה ספק. ודיברנו על נושא של הרחקה 400, שהגמרא הסביר לנו שדווקא כשזה מאחוריו אפשר להרחיק 400, אבל אם זה לפניו צריך להרחיק אם לא עיניו. ואחר כך עברנו לחלק השני, לגבי ספר תורה ותפילין במקום תשמיש, אז אמרנו שאסור לשמש בבית שיש בו ספר תורה ותפילין, עד שיוציא אותם, עוד שיחסה בכיסוי כפול, ודווקא כשאחד הכיסויים הוא לא הכלי הקבוע שלהם, וגם ראינו אפשרות של מחיצה 10 טפחים כדי להפריד, וזה בתנאי שאין לו בית אחר ללכת אליו. אחר כך ראינו את החלק השלישי לגבי הטובל במים והגיע הזמן קריאת שמה, שאם יכול להספיק לעלות ולהתכסות ולקרוא קריאת שמה לפני הזריחה יעשה כך, ואם לא, יתכסה במים ויקרא. זה לא קשור לנושא של זמן קריאת שמה, כי גם מי שאומר שזמן קריאת שמה הוא עד 3 שעות, עדיין עדיף כוותיקין לגמור לפני הזריחה. לגבי הכיסוי במים ראינו שתי אפשרויות, האם צריך להיות דווקא מים אחורים כדי שלא יהיה ליבו או עקבו רואה את הערווה, או שאפשר גם במים צלולים כי אין בעיה של ליבו ועקבו רואים את הערווה. לגבי הקבור, ראינו מחלוקת אביי ורבה, האם אסור או מותר כשהקבור רואה את הערווה או נוגע בערווה, היו שתי העמדות כאלה, וסיכום ההלכה היה שנוגע אסור ורואה מותר. החלק האחרון היה תבילה משום קרי ללימוד תורה, כאשר יש טומאה נוספת חמורה שהתבילה לא מועילה לה. ראינו בזה במחלוקת הנקמה ורבי יהודה, שתנקמה אומר שצריכים תבילה גם במצב הזה ללימוד תורה, ורבי יהודה פותר, וראינו בגמרה שרבי יהודה פותר בכל מקרה, לא משנה מה היה קודם, האם טומאת הקרי או הטומאה החמורה יותר. עד כאן, כל טוב.